חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. הערב במהדורה המרכזית, חמישה ימים לבחירות, הפעילות בשטח מגיעה לשיא, בימין מעודדים מהמצב בסקרים, על פי הסקרים האחרונים, יש חיזוק קל לגוש הימין ולליכוד, נתניהו עדיין מאמין היום ברעיונות לכלי התקשורת כי זה אפשרי וריאלי שהגוש בראשותו יביא 61 מנדטים ויוכל להרכיב ממשלה. ומטבע הדברים, כשהבחירות מתקרבות, חילופי האשמות, חילופי מילים בין הפוליטיקאים השונים, מכחול לבן מצד אחד ומהליכוד מאידך, השר ארדן אומר כי לכנות את, להשוות את נתניהו לארדואן זו הסתה. לדברים הללו גם מגיב השר יעלון, שמתייחס גם לגמגומים של בני גנץ ואומר, הוא משווה אותו למשה רבנו, לא פחות. ועוד כל מיני אמירות מהסוג הזה, נדבר עוד מעט על השיח של לפני הבחירות, כשמדובר בבחירות פעם שלישית. אנחנו מתקשים למצוא את הפוליטיקאים, מצליחים לומר דברים חדשים לבוחר בסיבוב השלישי. עוצמה יהודית ואיתמר בן גביר מכנסים מסיבת עיתונאים בעוד זמן קצר לקראת אולי הצהרה מיוחדת, אולי פרישה מהמרוץ, אולי המשך במרוץ. יש איזושהי ירידה במספר המצביעים של עוצמה יהודית ככל שהזמן מתקרב, לא נמצאים בסקרים, כך לפחות על פי הסקרים. חסידי חב"ד והפעילות של מטה ש"ס בחב"ד שמעביר הילוך היום, ועל פי המטה הזה נמסר כי אלפי מחסידי חב"ד מצטרפים למטה של ש"ס דווקא הפעם, בניגוד לשתי מערכות הבחירות הקודמות. מה קרה שם הפעם? ננסה לבדוק גם את זה. ביהדות התורה גם ממשיכים עם הקמפיין, עם כל הסכנות האפשריות אם לא תקום ממשלה, אבל לא רק, אלא בהמשך מסע הקמפיין נגד הסתה של אביגדור ליברמן, עם סרטונים ברשתות ואמירות וגם רעיונות בכלל תקשורת של נציגי יהדות התורה. נדבר על סכנה מבית, המיזם של עולים מחבר העמים שנגד ההסתה, נגד הפילוג בעם כמו שהם אומרים, שעושה מפלגת ישראל ביתנו, גם על ההפגנה שהם עושים נדבר עוד מעט. גם למצב הביטחוני, ככה בהתייחסות אחרי מה שראינו בתחילת השבוע ברצועת עזה והירי לעבר הדרום, התקפות גם מכחול לבן וגם אולי ביקורת מרומזת מכל מיני גורמים גם בימין על ההתנהלות של הממשלה הנוכחית מול החמאס והתגובות מהצד השני. אלו ועוד בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי נוימן, באולפן אבי ממרן. שלום, ערב טוב לכם. חמישה ימים לבחירות ואנחנו עוברים בסבב מהיר בין כל המפלגות וקוראים את הציטוטים של הפוליטיקאים וראשי המפלגות שיוצאים לתקשורת. גם ראש הממשלה היום מתראיין לתקשורת ואנחנו מזהים משהו מעניין. אין פוליטיקאים שמצליחים לייצר סדר יום חדש או אמירה חדשה שלא נאמרה כבר על ידם בסבבים הקודמים. כלומר, אין איזושהי הפתעה יוצאת דופן הפעם של מצביעים שהצביעו בסבבים הקודמים לבחירות. אין אמירה, אין הבטחה, מלבד גוש הימין. בגוש הימין חל איזשהו שינוי קל בימים האחרונים, גם בעקבות הסקרים שמראים על חיזוק לגוש הימין, לא משהו דרמטי, אבל נתניהו מתחיל להעביר את המסר, זה אפשרי להגיע ל-61 מנדטים במסגרת הגוש עצמו. אנחנו עם הפרשנים, התחילה יהודה אבידן, שלום, ערב טוב לך.
שלום וערב טוב.
וגם שימן ברייטקופ איתנו, ערב טוב שימן. קשה כבר לחדש דברים 5 ימים לפני הבחירות, בעיקר כשמדברים על פוליטיקאים, יהודה, ובכל זאת צריך להניע ציבורים ביום שני לקלפי, משימה לא קלה בפעם השלישית, אבל נדמה שזה יקרה, כי לפחות לפי הסקרים, גודל המנדטים, גודל הגושים, לא מתמעט, אלא אפילו קצת גדל.
קודם כל, נחזור לפתיח שלך, אני חושב, כן, ביבי מצליח לייצר סדר יום, בזה שאין סדר יום, שהם רוצים מישהו אחר. אי הסדר יום שרצה גנץ וגוש השמאל לייצר כנגד ביבי, ההצלחה שלו שאין סדר יום, וכל יום הוא ייצר אותו מחדש. פעם אחת זה על הספין הזה, פעם אחת על הספין הזה.
כלומר, שלא מדברים על כתבי אישום בכלל.
לא מדברים, כבר המשפט זה לא העניין, כתב האישום זה לא העניין, הם מנסים כל הזמן, וכל שנייה הוא נותן להם שלוף אחר, וזה לא משנה אם החמאס כרגע עוזר שמפציץ, ואם זה מחר שיש הסיפור של חוסר היציבות הנפשית של גנץ, והסרטונים האלה, וכן זה טוב, וכן זה לא טוב, כן לא אגים לו, כן לא אגים לו. זה הכל מדברים חוץ מהדבר העיקרי שרוצים לדבר עליו. וזה לכן זה גם משתקף בסקרים, ולכן זה גם משתקף וכך בימין. הימין מתחיל להבין שהסדר יום שנקבע על ידי ראש הממשלה זה הרבה יותר רציני, הרבה יותר טוב, ובסך הכל בנושא הזה הוא הצליח. עכשיו תשאל אותי אם יש התעוררות בשטח, אני יכול לומר לך בהחלט. אנחנו לא נמצאים בכנסת ה-22, גם דומה קצת אולי ל-21, אבל טיפה יותר טוב. ודאי שבגוש הימין היום המצב נראה הרבה יותר טוב מבחינת הליכוד, מבחינת הגוש הימין. אני לא חושב שמישהו נכנס לשעננות, כולם מתחילים להבין על שמה שאריה כבר צועק 3 שבועות, חבר'ה, אנחנו יכולים להביא 61. בוא נאמר, אנשים מתחילים להביא שני דברים. פעם אחת שאפשר להביא 61, ופעם השנייה הסיפור שאריה חשף אותו לפני כחודש, בכנס, אתה זוכר, הראשון של תנועת ש"ס, שבו הוא אמר שיש הסכם בגוש השמאל, הדברים האלה מתממשים, כולם רואים
שהדברים אתה אומר בסוף מחלחלים. שימן, אתה איתנו כל הזמן על הקו, אני מנסה לשמוע גם ממך, עם 5 ימים לפני הבחירות. שימן, אתה שומע? ברייטקופ? לא, אני לא שומע אותו.
עיר הבירה מנותקת.
כן, אוקיי, מיד הוא יחזור אלינו. אני מנסה לשמוע בעיקר על מה גורם לתפנית הזו שתביא 300 אלף איש חדשים בגוש הימין, יהודה.
אני רוצה להסביר לך, תראה, אנשים מזלזלים, שואלים, למה ביבי עושה כנסים? הרי גם ככה זה כל התומכים שלו. אחד הבעיות של, הרי מה ההצלחה של תנועת ש"ס? שכל הפעילים שלה, יש להם רעל בעיניים, והם יודעים להביא את השאר הפעילים בחוץ. כשלנו יש את הפעילים בשטח, האנשים האלה, הרי הם תומכים שלנו, כל הבחורי ישיבות תומכים שלנו, כל האברכים תומכים שלנו. אבל כשהם יש להם רעל בעיניים, הם מוצאים את האנשים מהבתים. ביבי הצליח בכל עיר, שהוא מביא לדימון 400 איש, פעילים שלו, שתומכים בו, אבל הם יצאו החוצה, הם מבינים את המשמעות מה זה להביא עוד אנשים מהבית. וזו ההצלחה של ביבי בכנסים כשהוא ירד לשטח, הוא הצליח לעורר את הפעילים שלו המרכזיים, שיתחילו להבין שהם צריכים להביא את הפעילים, את הבוחרים. וההנאה הזאת עבדת בסוף, וזה לא יעזור לאף אחד. אנשים זלזלו בזה, אני חושב שמי שלא מבין מה זה להביא בכנס בדימונה 400 איש, לא מבין מה זה כנס בחירות, שאתה הופך 400 איש לפעילים שהולכים להביא אנשים מהבתים. נכון שעדיין זה לא מפלגות מאורגנות כמו אגודת ישראל וכמו שיש להם את הרשימות, אבל עדיין הם מניעים, יותר כבר מדברים, אתה השיח ברחוב יותר, וככל שהסקרים מתחילים לדבר על מהפך, ובוא נזכור, שהסקרים מאוד מאוד עדינים מולמת הסקרים אמיתיים. אני רוצה להזכיר לכם שב-2015 הליכוד עמד ב-23, גמר ב-30, והעבודה הייתה ב-29, גמרה ב-24. הפער היה ב-6 מנדטים לטובת ביבי, לא ב-2 מנדטים. ואני כבר לא מדבר על כך שעל ש"ס מקבל תמיד 2 מנדטים פחות, ועל לך, ואגודת ישראל גם כן, על לך קיבלת 10 מנדטים לש"ס לפחות, 8 מנדטים לאגודה, ועוד 3 מנדטים לביבי, וקיבלת 61, בלי לדבר הרבה.
אוקיי, מעניין. שימן נתן, אני מבין, לא איתנו. טוב, לא איתנו.
אני אמשיך לדבר.
כן, לא, אז בוא. אז יהודה, אני רוצה לעבור איתך. אז אני רוצה לעבור איתך לעוד עניין, שככה תכננתי שגם שימן יהיה לקו ונדבר עליו ביחד, אבל לפחות תשאל אותך מהצד שלך. אנחנו רואים תופעה נוספת מעניינת במפלגות החרדיות. כי מי שכמובן נשמע לגדולי התורה יצא להצביע, ואני לא מדבר על הקהל שומרי המצוות, בני התורה, שהם יצביעו, לא משנה אם זה ביום שני, אם ירד גשם או יש שרב. אני מדבר על כל השוליים. אנחנו רואים שאם לפני כמה מערכות בחירות, אנחנו כבר בשלישית, אבל אם בפעם הראשונה היה קרב נניח בין ש"ס לליכוד, ובין הליכוד לימין החדש אז של בנט שלא עברה את אחוז החסימה, אנחנו לאט לאט רואים במערכת הזו שכל מפלגה מוצאת בסוף את הבייס שלה, את השוליים שכל צד נלחם עליו ונאבק, יש איזו הבנה שלכולם מגיע.
לא, לא, אני רוצה לומר לך שזה, אל תטעה. הקרב בשטח שבין הנציגים שלנו הוא קרב הרבה יותר גדול, כי אריה אתגר אותנו. אריה אתגר את הנציגים בשטח, שמצד אחד ביבי שס, ואנשים חושבים שיאללה קדימה לא צריך לריב הליכוד, וכאילו הפחד שאנשים יחשבו באמת יאללה אנחנו אותו דבר, אז יחזרו חלקם הביתה. האתגר של הפעילים שלנו בשטח הוא לשמר אנשים שלא יחזרו קודם כל לצד השני, ולא יחשבו שיצביעו ביבי אז ריצו אותנו. זה פעם אחת. ופעם השנייה, כשיש לך פחות מפלגות בימין, אז האנשים יותר ממוקדים, ולכן אתה צריך להיות ממוקד מאוד ולא לאבד. כשאתה עובד על גוש ומסביר שהחשיבות של הגוש, אז הנטייה כביכול, טוב, יצבעת לימין, אני אעזוב אותך, יצבעת לזה. אנחנו נלחמים על כל מול הליכוד, לא במלחמות מכוערות. אנחנו נשתף פעולה בקלפיות, נשתף פעולה ולא קוראים שלטים אחד לשני, אבל המלחמה בשטח היא כאילו כל אחד אויב לשני, מבחינה אותי שאנחנו לא מבטרים, כי אנחנו חושבים שמי שלא יבין שבסוף שעץ חזקה, אנחנו כבר לא צריכים לומר לך מה המצב של ביבי בתוך הליכוד, לעומת זה עם אריה דרי לידו. וזה לכן הדבר הזה הוא מטעה. בשטח זה לא עובד ככה, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה שאף אחד לא יברח ולא יחשוב שאנחנו נשאיר את זה לליכוד, אז הכל בסדר. ולכן יש מלחמה. נכון שהבלבול בגוש הימין, לעומת למשכח למשל את הבית היהודי, שם המצב הוא בכאוס עדיין, מי שיכול שזה יתאושש. לא, אני הייתי עכשיו כרגע בדרום, באחד מערי הדרום, ישיבת הסדר שלמה הולכת לעבוד לליכוד. כי עדיין, איך אומרים שם, לא מרגישו שייכות, לא תמצא ישיבה שהולכת לעבוד לליכוד. אין דברים כאלה, אבל יש עדיין את הבלבול בתוך המערכת הזאת. הדברים צריכים לעשות, אבל מה אני אגיד לך? אנחנו לא מבטרים על אף כל, ואף אחד, אני מקווה שככה גם הם יעבדו. והדבר הזה, בסוף צריך עוד את האנשים הבתים. עוד דבר אחד, אוקיי. לך, וזה אחד הבעיות בשמאל.
רגע, רגע, אז שנייה, יצחק נחשוני על הקו, ערב טוב יצחק.
שלום, ערב טוב.
מה שלומך?
הבאת לי את
החולם מולי עכשיו. שומע את יהודה ונהנה מכבר.
יהודה בלעת, בשטף הדברים, אתה לא יכול לעצור אותו.
יצחק אשר לא לראות שהוא מתחיל לראות את המהפך.
אתה פתאום שומע ממנו משפטים של פרשן, אחרי זה הוא נהיה פעיל, אחר כך הוא נהיה כבר...
לא, 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 אני לא פעיל, אני פרשן,
הוא ממלא את התפקיד שלו, הוא בסדר גמור.
כן, לגמרי.
אני פרשן שחי בשטח, להבדיל מיצחק, שנשאר בטריטוריה שלו.
יצחק, כשאנחנו מדברים על חבד, שוב פעם, עוצמה יהודית וכל הקהלים האלה, בסוף מדובר על מנדט, מנדט וחצי ביחד של גוש הימין, שהוא חייב להיות בסוף בתוך המסגרת, לא בקולות של חולפח, ולא שישאר בבית, זה הרבה מאוד אנשים. אנחנו רואים את ש"ס עושה שם פעילות, יהדות התורה עושה שם פעילות, לאן הסיפור הזה הולך?
קודם כל תפריד בין חב"ד לבין עוצמה יהודית. עוצמה יהודית, גם אם היא תפרוש, אני בדעה שהקולות שלה לא ילכו לאף אחד. זה אנשים שהיו שמים פתק לבן או שלא ילכו להצביע. לא צריך לבנות על זה, משום שגם אם הוא יפרוש, והוא לא פורש. הוא יושב עכשיו אצל ספר, מתייפה לקראת מסיבת עיתונאים, שתתקיים בעוד זמן קצר, אבל הוא לא פורש. ולכן על זה לא צריך לבנות. בחב"ד יש באמת שינוי, ואני חושב שהקולות שלפני כן לא הלכו לאגודה ולש"ס, ילכו הפעם בבירור אליהן, בחלוקה שאני מאמין שיש איזושהי נטייה לש"ס, כי קודם זה לא היה. זאת אומרת, יותר אנשים מבעבר יצביעו לש"ס, באגודה היא תדע לשמור על החלק שלה בחב"ד, ואנחנו צריכים לדעת שגם בחב"ד יש הרי החלק של אותם אנשים שהם, מה שאנחנו קוראים משיחיסטים, הם לא חב"ד במקור, חב"ד במקור ילך לאגודה, ואחרים יותר לשם.
טוב, שזה מעניין, יצחק, תודה.
נכון, מעניין מאוד.
כי...
יש עוד כמה דברים.
מה עוד אתה מזהה?
אני מזהה שהפעם דווקא שלא כמו שיהודה חושב, הפעם לא יצביעו מתוך הציבור החרדי למפלגה חילונית, גם אם רוצים לחזק את הליכוד, גם אם רוצים לחזק את נתניהו. יש צורך, האמת היא שאני מרגיש ברחוב, אני מרגיש, אני לא, אף אחד לא יודע, לא יכול לדעת אם זה נכון, שיש התחזקות כלשהי, יש התחזקות כלשהי לשס, אבל השאלה אם היא תדע לשמור על העבר.
מאיפה? השאלה מאיפה באה ההתחזקות הזו, מהקהל המסורתי? אני יודע הרבה, למשל, על הורים מהחינוך המיוחד, שהרבה הרבה עברו מיהדות התורה לשס.
אני גם יודע כאלה.
בגלל כל הסוגיה בזמנו של ועדת כספים והרב גפני וכולי, אני שומע על זה ברחוב, אני מכיר את האנשים האלה, אבל זה לא קהלים, זה לא מנדט, כן? זה משפחות.
נכון, נכון. זה גם אלה ששמעו את הדברים האחרונים נגד הממחים, למשל. גילו יותר לשס מאשר...
עוד משהו, אתם רוצים עוד משהו התחזקות. כשאתה שומע את הרב גפני, אומר היום בשידור באחד הרשתות, שספרדי... שיש לו קרא לטוב, צריך להצביע לדגל התורה, אני צריך שאומר את זה עוד פעמיים שלוש, כדי שאיך אומרים, הקריזה של הספרדים תעלה לגמרי, כי אדם שאומר דבר כזה,
אגב, יהודה, תגר, תמיד,
קורא תגר, תמיד, על מועצת
תמיד,
התורה, על
הבחירות,
חם שלום לא, כהן, לא, לא. אני חושב לא, שהדברים
בכל
האלה,
הבחירות,
אבל זה לא קורא תיגר, יהודה,
לא, זה קורא
בכל
תיגר,
הבחירות
זה,
כאשר,
אתה זוכר מערכת בחירות, לא, שזה לא היה בין ש"ס ליהדות התורה הדבר הזה?
מה? לא, לא, אבל בכל מערכת בחירות, כאשר שאלו את גדולי התורה אנשים
בנוסף
פרטני,
בנוסף פרטני,
שמישהו בא לשאול שאריה דרי עשה לו אשכנזי, בא לשאול שאריה דרי עשה לו טבע אישית, כל גדולי התורה של יהדות התורה אמרו שצריך להצביע לשעס, וכך הפוך.
אם מישהו קיבל... יצחק, אתה תתחיל להבדיל. אם אריה דרי היה אומר, רבותיי, כל בחורי הישיבות, מה שעשיתי לכם בשבילכם בפריפריה, רק בחופש הגדול, כל ההנאות שלכם, תבואו ותצביעו בשבילי, זה קריאת תגר על מועצת גדולי התורה. אני אריה דרי בחיים לא יעשה דבר,
זה עדיין לא דבר מהותי.
תן לי לסיים, שנייה אחת. יש הבדל בין פרטני, בן אדם אחד על השני, שאומר אני רוצה להצביע לאריה דרי, אני חייב לו ברשימה אישית, זה משהו אחד, לבין לקרוא לכל הציבור החרדי, הספרדים, האם יש לכם הכרת הטוב אליי, תצביעו עם כל הכבוד, זו חוצפה, ואני לא שאני מודאג, אנחנו ראינו מה הדברים האלה עושים, רק מדליקים את השטח שלנו יותר ויותר, אבל אני אחזור לך במשפט הזה, נסיים על גפני, זה יותר מדי שאנחנו מייחסים בנושא הזה, אבל אני רוצה לומר לך, משפט אחד שאמרת אני קודם, קחו בחשבון, איתמר בן גביר של פעם שעברה, זה לא של הפעם ולא של הקודמות, הפעם יש קונצנזוס עליו, גם הוא בעצמו יודע, שהוא לא עובר את אחוז החסימה, רק מה הוא חושב? להיות על הגלגל לקראת המערכת הרביעית.
אבל לכן הקולות,
אני חושב שהפעם הוא לא יעבור את ה-35
אלף קול. הפעם הקולות שלו זה לא 80 אלף קול.
נכון.
הפעם זה לא 80 אלף קול, זה נטו, והנטו הזה לא יצביע אף פעם לאף מפלגה אחרת.
אין לו 80 אלף קול בנטו, אם אתה יודע לקחת תוצאות. יצחק, עם כל הכבוד לך, בניתוח תוצאות אמיתי, איתמר בן גביר לא עובר את ה-30-35 אלף קול. בתקווה שיבואו כל המאגר
הזה. והנטו הזה לא יצביע לעולם למישהו.
נכון, אבל זה כבר לא הפסד של ה-80 אלף קול, כי הציבור מתעשד ומבין שכבר איתמר בן גביר מחוץ למשחק.
ולכן אני אומר שמי שהיום בא ואומר לו, תסיר את המועמדות שלך, זה השקעה בלי שום רווח
בעתיד. אף אחד לא מצפה שהוא יעזוב, אני מקווה שהוא יתעשת, אבל מיום ליום, מדקה לדקה, מסקר לסקר, אנשים מבינים שדבר זה היסטוריה, וחומרים, אנחנו צריכים לזכור במספרים, אבי, שבסך הכל אנחנו לא מדברים כאן על 300 אלף, אם היית מביא את ה-300 אלף, אז הם מגיעים 63 מנדטים, אנחנו מדברים כאן להביא 150 אלף קולות נוספים, ומשאירים את כחול, את השמאל באותם מספרים, ועברנו את המספר הזה. תזכרו דבר אחד, ש"ס גדלה בבחירות האחרונות ב-70 אלף קול, ואגודת ישראל ב-20. אם אתה עכשיו גודל בכל אחד מהמפלגות האלה, לא ב-20 ו-70, אם ש"ס גודלת ב-20,
דווקא בגלל מה שאתה אומר, אני אומר לך שאין מאיפה להביא 140 אלף קול,
טוב, מה לעשות,
אני לא מאשים אותך,
יש דבר אחד שאתה לא יכול להתחרות, בוא נאמר בצניעות,
הלוואי, ואתה צודק.
בצניעות אומר לך, יצחק, מה שאתה לא מבין במספרים, אל תתערב איתי. אני אומר לך,
אוקיי.
שבמספרים, אנחנו, אם אנחנו מביאים עוד 150-180 אלף קולות,
אם אתה מביא, אם תעלה עוד כמה מטוסים מאתיופיה,
קשה, קשה, קשה לראות את זה, אבל אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת.
הקדוש ברוך הוא יכול להביא עוד 150 אלף מצביעים משום בעיה.
אנחנו איננו נשואות רק לקדוש ברוך הוא בנושא הזה. ואנחנו אומרים, שמענו אתמול את הדברים, למה אנחנו נמצאים שם, ואנחנו בטוחים שיש סייעתא דשמיא כאן, ולא סתם הקדוש ברוך הוא עושה את זה, ואנחנו כן נביא את הדבר הזה.
אם ירצה השם, אם ירצה השם. עוד כמה מטוסים של אתיופים.
טוב, נו, באמת, די עם הסיניות, זה לא מכובד, וזה לא מכבד אותך גם כן, יצחק.
טוב, חברים, בוא נסכם, בעצם אולי משפט ששניכם תסכימו איתו, שזה נראה מאוד קשה, אבל יש איזשהו סיכוי קל שזה יקרה.
לא מסכים איתך, לא מסכים איתך.
זה נראה מאוד קשה, ורק בדרך נס זה יקרה.
לא מסכים גם איתך, אני אומר לכם את זה.
מה?
זה ישים, זה אפשרי, וזה הכל תלוי בנו.
רגע, יהודה, אז רגע, יהודה, בוא נקדיש לזה עוד דקת שידור כדי למצות את זה. אני אסביר, אני אומר לך, בוא תתעמת עם הטענה הבאה. אם הליכוד, גוש הימין, עזוב את הליכוד, כל גוש הימין שנמצא עכשיו על 55-56 מנדטים, והסקרים הכי טובים נותנים לו 57 מנדטים, רוצה להגיע ל-61, הוא צריך להביא 4 מנדטים. אז או שיש מנדט אחד שעובר מגוש לגוש, ואז הוא צריך להביא רק 2 מנדטים, וכדי להביא 2 מנדטים זה להביא עוד 200 אלף מצביעים, ואני אסביר גם למה. אני אסביר, הנה, הנה, הרגע, הרגע, יהודה, אני מתפלא עליך, אתה איש של מספרים.
נכון.
כי ברגע שאתה מביא עוד קהלים, אתה מגדיל את אחוז ההצבעה הכללי במדינת ישראל. ואז המודד למנדט גודל בכמה אלפים לכל מנדט, יוצא.
לא, 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 לא.
שהליכוד צריך לאורך כל ה-35 מנדטים שלו, להגדיל אותם בעוד כמה אלפים כדי לשמור על זה.
החישוב שלך נכון, אבל זה לא מגיע ל-200 אלף.
אז 150.
נכון, 120.
זה המון אנשים.
120. אבל עזוב, יהודה הרי המספר החזק אצלנו.
נו, אז זהו, לכן אני אומר, בוא נקדיש לזה עוד דקת שידור, יהודה.
אז תנו לי בבקשה.
בבקשה.
גם לפי כל הפרשנים כרגע, הימין הצליח להעביר מהשמאל 2 מנדטים כמעט. אז זה מה שאומרים לכם כרגע בסקרים, במציאות כרגע בשטח.
איפה הם?
יש כרגע העברה. אתה רואה כרגע שהסקרים מדברים בין 57 ל-58, שנמצאים כרגע...
לא, לא מדברים 58. אל תקדים כלפי מעלה. מדברים בין 56 ל-57.
לא, אתה טועה.
בין 56 ל-57.
אתה טועה. הסקרים מדברים 57, 58 גם כן.
אין 58 בשום מקום.
טוב, יצחק, תן לי שתי דקות.
יש בין 56 ל-57. בוא תגיד לי איך
מגיע. בוא נסכם, שהוא 58-57. כלומר, 2 מנדטים כבר הורדתי.
בין 56 ל-57.
2 מנדטים כבר הורדתי. כשאתה מדבר להביא...
מאיפה 2 מנדטים? 170,
כי הם עברו כבר מהשמאל לימין. מה לא מובן לך?
כל ה-56 זה כולם באו מתוך
השמאל. אנחנו מדברים על המצב של אחוז ההצבעה של היום, והגוש השמאל איבד אותו, והגוש הימין, 2 מנדטים. כלומר, עוד לא נגענו במאגר מבחוץ.
באמת, ואת הערבים מאיפה לקחו?
אז אולי אתה לא יודע, בוא אני אספר לך, שאחד הבעיות של הערבים, וגם שליברמן יהיה בבחירות הקרובות, הם קיבלו 14 מנדטים הערבים. אתה לא יודע להסתכל קולות. חסר להם 1,500 קולות למנדט ה-14. מבחינת קולות הם קיבלו 14 מנדטים. כשאתה דוגם אותם היום 14 מנדטים, הם לא עלו באחוז ההצבעה. הם אותו אחוז קיבלו, בחלוקה הם הפסידו בגלל אחוז, בגלל הסכם עודפים. זה מה שיקר גם לליברמן הפעם והמשותפת. יש להם מפלגות היחידות בגוש השמאל שאין להם הסכם עודפים. רוב הסיכויים שמאבדים מנדט, וזה מה שקרה להם. תלמד בנושא הזה דבר אחד. דבר שני, אם אתה נמצא מצב שכבר יש לך היום 57 מנדטים...
לא אני צריך ללמוד, ולא המאזין צריך ללמוד, אלא המצביע צריך ללמוד. והמצביע עוד לא פועל לפי זה.
אני יצחק ואני לא נסכים אף פעם. אני גם לא יודע לשכנע אדם שלא מוכן לשמוע ולהבין. הנה אני אומר לך למאזינים, רבותיי, כל הסיפור הזה תלוי רק אם נצא להצביע. נצא להצביע, גוש השמאל לא יודע להביא יותר מהאחוזים שהוא הביא, כי הוא נמצא במקסימום באזורים שלו באחוזי הצבעה. גוש הימין יכול לעלות עוד 15% הצבעה, והוא יגיע לגוש השמאל באחוזים שלו. אני מאמין שאחוז הצבעה שם ירד, כי הכאוס מוקלט. גנץ, כולם גילו מה זה גנץ, כולם מבינים, אין מלחמה בגוש השמאל, כי יש להם כולה שם את מרץ העבודה, ויש להם את כולם כחול לבן. אין את המלחמה כמו בגוש הימין, ארבעה מפלגות, אין את המוטיבציה.
ככה שכנעת את המשוכנעים. שכנעת באמת, בשיחה שלך, במספרים שלך,
יצחק.
שכנעת את המשוכנעים, אותי שכנעת שאנחנו צריכים נס גדול.
יצחק, אתה יודע מה אני מבסוט? שאתה תקציב יום הבחירות, ואנחנו ננצח.
טוב, אז נחכה, זה לא עוד הרבה זמן. יהודה אבידן ויצחק נחשוני, תודה רבה לשניכם. אנחנו נצא להפסקה ונשוב מיד.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. רגע לפני שהולכים לקלפי, אפרים דוד מצטרף לחברי הכנסת החרדים בעשייה, בדרכים ובתוכניות לעתיד. והשבוע, חבר הכנסת ישראל אייכלר מסיעת יהדות התורה. פרופיל עם אפרים דוד, כל יום רביעי ב-10 בלילה, כאן בכל חי.
ביבי, גנץ, לפיד, את מי זה מעניין? לאור ההצלחה הגדולה ולבקשת המאזינים, זה חוזר וגדול. יום מחירות מיוחד ביום הבחירות, מבית מחסן יבואני הריות. מרתון מחירות, מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, שלא תשכחו. כ-2,000 מטרים של תצוגה ענקית, עד 60% הנחה, הישר ממחסני החברה. אז ביום הבחירות כולנו מצביעים ברגליים. ביום שני, וב באדר, 2 במרץ, רחוב אבינועם נחמני 1, פארק המדע רחובות, מחסן יבואני הריהוט.
לידר פותחת את העונה בריצה. קונים נעלי ספורט ב-39 שקלים ומקבלים את הזוג השני בשקל אחד בלבד. שמעתם נכון, זוג שני בשקל אחד בלבד, כפוף לתקנון. לידר, גם המחיר מתלבש יופי.
פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה. גלת כשר למהדרין, מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. חייגו, כוכבית 6275.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף או למיקום העמדה הקרובה אליך, חייגו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
פורים בא, פורים בא, ואיתו שמחה רבה. בכל משלוח מנות מכניסים שמחה, נשמה ועונג עם הבונבונים המקוריים של ארקור. משלוח מנות מכל הלב, רק עם הלב המקורי של בונבון. גם בפורים, חפשו אחר הלב.
בחינם, בחינם! רק היום מחזירים לך 500,000 שקל על התקף לב. גברת, ממה סובלת? סוכרת? נביא לך 200,000 שקל. רק תחתמי פה, פה ופה. לגברת, לאדון, פיצוי ממש בונבון.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל. עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך, 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
סובלים מדיכאון? אימון מוחי באלפה ברין סנטר משפר את התסמינים ואת איכות החיים. יותר מ-87% הצלחה. עובדה, הוכח מדעית. כוכבית 6252.
מאות ילדים נמצאים כל השנה מאחורי מסכה. הם מתמודדים עם רעב יומיומי. בפורים הזה תורמים מתנות לאביונים לארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם עוד ילדים ייכנסו לבית החם ויקבלו מדי יום ארוחת צהריים חמה. בזכותכם תהיה להם אפשרות להוריד את המסכה. חייגו ותרמו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, שעה אחת, שבע אחת.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555
מבצעים גדולים לקטנטנים בשוק מהדרין. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2 יחידות ב-85 שקלים. מטרנה אקסטרה קר 700 גרם, 2 יחידות ב-100 שקלים. סימילק למהדרין 900 גרם, 2 יחידות ב-130 שקלים. בקנייה מעל 100 שקלים. שוק מהדרין, השוק של כולם.
מלון רויאל ים המלח. התקשרו עוד היום ותוכלו ליהנות מחופשת פסח מלכותית בחשות מהודרת לא שרויה. רויאל ים המלח, 086-688-501.
פספסתם בפעם הראשונה, פספסתם בפעם השנייה, בפעם השלישית אל תפספסו. הפעם בוחרים נכון וקונים רכב רק בקל אוטו. מגוון רכבי 0 קילומטר ויד ראשונה בהנחות ענק, וגם טריידין המרה ותנאי מימון אטרקטיביים. מ-23 בפברואר עד 2 במרס בכל סניפי קל אוטו. הפעם תבחרו נכון. קל אוטו, כפוף לתקנון.
מחר, פורום הבחירות של כל חי יוצא לדרך. שדרני ופרשני כל חי במרתון שידורים מיוחד. ראשי המפלגות, שרים, חברי כנסת ואישי ציבור דנים בנושאים הבוערים שעל הפרק. דת ומדינה, חוק הגיור, חוק הגיור, ציביון השבת, כתבי הכותל, שלטון בגץ, תקציבי מוסדות התורה. חרדים לגורלנו, מחר בחמש בערב. בשידור חי בכל חי ולצפייה באתר כל חי. עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם שר המדע והעבודה והרווחה, שר אופיר אקוניס. שלום וערב טוב לך.
שלום אבי, ערב מסוים.
5 ימים לפני הבחירות אנחנו מזהים שינוי קל לטובת גוש הימין, לפחות בסקרים. אתה מאמין שאפשר באמת לעבור את רף ה-61 מנדטים אחרי 2 מערכות בחירות עם כל מה שאתה רואה בשטח?
בגלל מה שאני רואה בשטח, אני כמעט בטוח שהדבר הזה גם יקרה. מדוע? משום שאנחנו נכון להבוקר הזה רחוקים 2, אולי 2.5 מנדטים מהמושב ה-61. המומנטום האדיר לטובת הליכוד והמומנטום השלילי לרעת כחול לבן הוא ברור כשמש. כולם רואים את זה, כולם שומעים את זה. הרי גם אתה היום הסתובבת ברחובות ושמעת אנשים, חלק לא הלכו להצביע בפעם הקודמת והפעם יבואו להצביע לליכוד. חלק אפילו הצביעו לכחול לבן ומשנים את הצבעתם לקראת יום שני הקרוב. מדוע? משום שברור להם שבני גנץ איננו מתאים לשמש כראש ממשלה בישראל. כולם רואים את זה, גם בני גנץ יודע את זה, גם מצביעי כחול לבן יודעים את זה, ואני מקווה שזה יבוא לידי ביטוי ביום שני.
אנחנו רואים את כל חילופי הדברים בין כחול לבן לליכוד, בסדר, זה טבעי בערב מערכת בחירות והכל לגיטימי, וכל אחד אומר את דברו, אחד משווה את נתניהו לארדואן, ואז השר ארדן אומר שמדובר בהסתה וההפך וחוזר חלילה. אני באמת מנסה לשאול, כשאנחנו נמצאים עכשיו 3-4 לפני הבחירות ויש קהל אדיר של הימין שלא יצא בסבב הקודם להצביע, ויש מאמץ להוציא אותו עכשיו להצביע,
קודם כל נדים, אבי, אני מבקש להשיב לך בנושא שהזכרת, וזה השוואה של ראש הממשלה לארדואן. זו חרפה, זו בושה, זו תת רמה של קמפיין, ועל ידי מי? על ידי מפלגה שאיננה יודעת מהי דמוקרטיה, הם מטיפים על דמוקרטיה, תגיד, זה רציני, מפלגה שהיא בעצמה מפלגה טוטליטרית, שאיננה דמוקרטית, מדברת על ראש ממשלה בישראל, כעל ארדואן, לאן זה עוד יגיע? אני לא רוצה לחשוב, כן? אני אומר לך, הדבר הזה הוא ראוי לכל גינוי, בעיקר של מי שניסה לספר שהוא נקי כפיים, כן, בני גנץ הוא כבר לא, כי אנחנו מכירים את פרשת המימד החמישי, ולכן אני אומר, הקמפיין הזה, של כחול לבן שמשווה את ראש הממשלה לארדואן, הוא מגונה, הוא מכוער, והוא גם תתרמה.
אז עכשיו אני מנסה לשאול, איזה מסר חדש יש לליכוד, שיגרום לאנשים ששמעו את אותו מסר בסיבוב הקודם, ועדיין לא יצאו להצביע? מה, למה עכשיו כן?
אני אומר לך, משני דברים. א', בסיבוב הקודם, כשאנחנו אמרנו, שתהיה ממשלה עם הרשימה המשותפת, אמרו את כחול לבן, אתם משקרים, והציבור האמין, ולאחר שבועיים, 3 או 4, הם ראו שלא רק שלא שיקרנו, אלא גם שצדקנו, משום שהם נסו ונתנו איתם להקמת ממשלה, כפי שיש תילומים שכחול לבן בעצמה הפיצה, את גן, פודה וטיבי, משמאלו ומימינו, קיבלו את ההמלצה להרכבת הממשלה מהרשימה הערבית המשותפת, והיו כחוץ השערה לפני הקמת ממשלה שלהם בחודש דצמבר. כולם יודעים את זה. הפעם הציבור מאמין לזה, זה דבר ראשון. דבר שני, ציבור גדול מאוד של ישראלים, שאמרו נלך לקניון, נלך לים, ניסע לטייל, גם החרמון עכשיו מאוד קורץ לכל המטיילים, כן? כל מיני מקומות כאלה שהם היו בהם במקום להיות בקלפי. הפעם אנחנו מזהים תנועה אל הקלפיות, אני מקווה, לפחות במחקרים ובסקרי דעת הקהל, אני מאוד מקווה שהתנועה הזאת תבוא לידי ביטוי גם ביום עצמו, ביום שני הקרוב, ואז אתה תראה לא רק את צמצום הפער, כפי שבא לידי ביטוי בשבוע שעבר, אלא גם את המהפך שאנחנו רואים ושומעים עליו בסקרים של הארבעה הימים האחרונים.
ואנחנו רואים שבליכוד משקיעים הרבה מאוד מאמצים כדי, אפילו קמפיין שלם נגד ישראל ביתנו ואביגדור ליברמן, הוא יביא לבחירות נוספות ועוד כל מיני אמירות נוספות, זה לא נותן שום שינוי אמיתי בסקרים בגודל המפלגה שלו, אתה יודע להסביר את זה?
קודם כל את זה נראה, ואני מזכיר לך גם שלאביגדור ליברמן אין הסכם עודפים עם שום מפלגה, דבר שעלול, ועשוי או עלול, תלוי, אין היה מתבונן להביא את המנדט, להוריד לו דווקא מנדט לכיוון למטה, משום שאין לו הסכם עודפים עם אף מפלגה, זה גם דבר מדהים כשלעצמו, בעיניי זאת אמירה לא קטנה של המערכת הפוליטית כלפי אביגדור ליברמן, ולכן אם אתה רואה 7 או 8 אחרי בדר אופר ואחרי הסכמי עודפים, זה כמובן יכול לרדת. ולשאלתך, אני חושב שההתלהבות הגדולה שהייתה בבחירות השניות מאביגדור ליברמן כתוקף הציבור החרדי, כבוא נאמר כך, מפלגת שינוי לשעבר, שהיום קוראים לה ישראל ביתנו, והיא משתמשת...
הרבה יותר גרוע משינוי.
‫לחפור בו, יכול להיות שגם יותר גרוע במידה מסוימת. אני חושב שזה כבר הרבה פחות משכנע את רוב הציבור, ואני מאוד מאוד מקווה שזה גם יבוא לידי ביטוי בקלפיות.
מה עומד מאחורי ההחלטה של ראש הממשלה לבקר היום בבתי כנסת בתל אביב, לפנות לקהלים שהוא, אתה יודע, הוא לא עשה את זה בשום מערכת בחירות, לא בתי כנסת ולא קהלים שומרי מצוות מהסוג הזה באופן יהודי? מה המטרה?
לצערי ראש הממשלה בבחירות הקודמות גם לא עשה את כל הכנסים מדהימים והמלהיבים שמתקיימים עכשיו. זאת אומרת, גם זה לא...
יש הבדל בין כנס בחירות לבין בתי כנסת?
לא, יש הבדל, אני אגיד לך בין מה. בין התפיסה השגויה שלנו, ואני גם ציינתי אותה בפניך, גם ברעיונות שלנו המשותפים, במהלך המערכת הבחירות ובפוסט מורטם של מערכת הבחירות הקודמת, שפשוט הסתמכנו יותר מדי על הרשתות החברתיות. הדבר הזה, ברוך השם, משתנה. אתה רואה שיש יציאה לשטח, לבתי כנסת, לאולמות אירועים, למה שנקרא היכלי תרבות מקומיים קטנים. אני הייתי אתמול עם הגברת נתניהו במלון מגדל דניאל בהרצליה, בכנס ענק של 500 נשות הליכוד, בזמן שנתניהו עצמו הוא במגדל העמק. זה הולך ותופח, הולך ותופח. הכנס בתל אביב, שאני ארגנתי בתחילת השבוע בדרום תל אביב, היה הצלחה גדולה, וכדומה וכדומה. זה ההבדל העיקרי בין המערכת הבחירות הזאת למערכת הבחירות הקודמת, ואני מניח שזה גם יבוא לידי ביטוי בתוצאות. אני אומר לך, אבי, כדאי לכם, תצייצו גם את הדבר הזה שאני אומר. אנחנו כבר כמעט בחלק מהחישובים והמחקרים נוגעים במנדט ה-59, שים לב, כמעט נוגעים בו. עוד לא הגענו אליו.
במחקרים שלכם אתם מכניסים את כל השקלולים של שאר המפלגות בגוש הימין? כלומר, אתם יודעים מה קורה עם ש"ס ועם ימינה וכו'?
התשובה היא כן. במחקרים שלנו ובבדיקות שלנו אנחנו נוגעים במנדט ה-59. אנחנו צריכים עוד 2 מנדטים כדי להגיע ל-61. אתה שואל אותי האם זה...
או לפחות להעביר מנדט מגוש מרכז שמאל אליכם, ואז פותר את הבעיה.
להעביר מנדט, אתה מדבר כבר אחרי הבחירות, תעזוב, אני מדבר על... אני מדבר עכשיו...
לא, עכשיו. עכשיו, יותר קל לגרום לאנשי כחול לבן לא לצאת להצביע, מאשר להביא עוד מנדט חדש לליכוד, לא?
טוב, לגרום לא לצאת להצביע, אני חושב שבני גנץ תורם לזה היטב, בכל רעיון ורעיון שלו, הוא מוכיח פעם אחר פעם שהאיש איננו מתאים לשמש ראש ממשלה במדינת ישראל, וזה בוודאי מוריד את הרצון של מה שהיה בעבר מצביעי כחול לבן, לצאת להצביע, משום שהם רואים שהמועמד שלהם איננו מתאים לשמש ראש ממשלה.
פרשיית הממד החמישי למשל, לא הצלחתם להרים אותה, לא הצלחתם להרים אותה לגובה, עוד כל מיני נקודות כאלה.
לא הצלחנו להרים אותה לגובה? סליחה, הממלא מקום פרקליט המדינה הודיע שנפתחת חקירה פלילית. אם אתה חושב שבני גנץ, שהיה יושב ראש הממד החמישי, לא יבוא, כך אני מתאר לפחות, לפחות לתת עדות או להיחקר במשטרה, הרי אי אפשר יהיה לקיים את החקירה הזאת בלי דבריו של מר גנץ. ולכן אני אומר לך, הוא יגיע לשם, אני חושב שהפרשה הזאת היא פרשה מאוד חמורה, כפי שאמר מבקר המדינה, לא אני אמרתי, מבקר המדינה בעצמו אמר את הדבר הזה, ולכן אני אומר לך, פרשת המימד החמישי, הרעיונות הגרועים של בני גנץ, שוכחים לציבור שהוא איננו מתאים, ואיננו ראוי להיות ראש ממשלה, אלה הדברים שהורידו את כחול לבן, וגם הורידו את המוטיבציה אצל חלק ממצביעיהם. אבי, אני מזכיר לך שכחול לבן נשקה ל-36 ו-37 מנדטים לפני שלושה שבועות, ועכשיו הם ב-32-33.
טוב, זה נכון, נחכה באמת כמובן לתוצאות האמת, זה לא עוד הרבה זמן, אנחנו עדיין בסקרים של שבוע לפני.
אני מנצל את ההזדמנות לבקש מכל המאזינים לצאת מן הבית ולהצביע. כמובן להצביע למפלגה שאני חבר בה, הליכוד, ומפלגות...
טוב, אבל אפשר גם להצביע למפלגות של גוש, אתה מדבר על 59 מנדטים, אתה מדבר על כמה מפלגות, נו.
לא, בוודאי, אז אמרתי, זה היה המשך המשפט. אמרתי, אני מבקש להצביע למפלגה שאני חבר בה, שמה הליכוד, ואחרים שמאזינים לנו, ושרוצים להצביע לממשלה לאומית, שיצביעו לאחת ממפלגות הגוש.
שר המדע, העבודה והרווחה, שר אופיר אקוניס, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
אני אצא לעוד הפסקה, פרסומות, תודה, ערב טוב, ונשוב.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. רגע לפני שהולכים לקלפי, אפרים דוד מצטרף לחברי הכנסת החרדים בעשייה, בדרכים ובתוכניות לעתיד. והשבוע, חבר הכנסת ישראל אייכלר מסיעת יהדות התורה. פרופיל עם אפרים דוד. כל יום רביעי ב-10 בלילה. כאן בכל חי.
ביבי, גנץ, לפיד, את מי זה מעניין? לאור ההצלחה הגדולה ולבקשת המאזינים, זה חוזר וגדול. יום מחירות מיוחד ביום הבחירות, מבית מחסן יבואני הריות. מרתון מחירות, מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, שלא תשכחו. כ-2,000 מטרים של תצוגה ענקית, עד 60% הנחה, הישר ממחסני החברה. אז ביום הבחירות כולנו מצביעים ברגליים. ביום שני, ו' באדר, 2 במרץ, רחוב אבינועם נחמני 1, פארק המדע רחובות, מחסן יבואני הריהוט. משקה ג'אמפ 1.5 ליטר, 6.20 שקלים. שישיית ארסי קולה ב-16 שקלים ו-90 אגורות. קפוצ'יפס דוריטוס 55 גרם, 6.15 שקלים.
כתוב לתנאי המבצע.
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוף.
קנית עוד זוג משקפיים? רואים שיש לך מרקנטיל סמייל. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברשת אופטיקה הלפרין, כפוף למפורט באתר מרקנטיל סמייל.
סובלים מחרדות? יש פתרון. הוכח מדעית ורפואית. אלפה בריין סנטר, כוכבית 6252.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, מגוון ספות מעצבים, החל מ-3,990 שקלים. האומן 12 ירושלים, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
השנה מקיימים מתנות לאביונים בהידור. מעבירים כעת מתנות לאביונים לארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם נשמח בו ביום עוד יתומים ואלמנות. חייגו ועזרו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
לרגע הזה שהקטנים סוף סוף נרדמו. יופלה, עשרות מוצרים בחשרות מהודרת, לדעת לפרגן לעצמך. יופלה, למאדרין יש תנובה.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת חילי טרופר מכחול לבן, שלום ערב טוב לך.
שלום ערב טוב.
קודם כל, איך הבריאות?
בסדר, בסדר, עוד לא 100%, אבל הרבה יותר טוב.
לא בכל בוקר קם אדם ומחליט לתרום כליה ליהודי אחר, לאיש אחר, להציל את חייו, בלי שום קשר ביניכם.
כן, אבל בעיניי זה זכות להיות בריא ולהיות במקום שיכול לתת למישהו, וכמו שאמרת, אפשר להוציא ליהודי, אפשר להציל אדם, זה זכות גדולה מבחינתי. אני צריך להגיד בכנות שאני אחד מתוך מאות רבות שכבר עשו את זה, דרך עמותת מתנת חיים של הרב הבר. הרבה קרדיט עבורו.
כן. טוב, זה באמת ככה, אתה יודע, זה רגעים מרגשים שהם הרבה מחוץ לפוליטיקה, בפרופורציות אחרות לגמרי.
לגמרי.
ממש מבאס לדבר איתך עכשיו על הבחירות.
כן, אתה יודע, הנתינה הזו הייתה תזכורת למקומות היפים והנקיים בחיים, בתוך כל הלכלוך הזה. גם טוב.
כן. שאלת השאלות סביב מערכת הבחירות הזו, כמו בסבבים הקודמים, אבל פעם זה מתחדד יותר, כי יש תחושה בקרב הרבה מאוד אנשים ש... זה בחירות שלישיות במסגרת סט של שבע מערכות שצפויות לנו עדיין. ובגלל שזאת התחושה, אז אתה יודע, אז אתה שואל בליכוד, אומרים לך, אנחנו נגיע ל-61, אנחנו נקים ממשלה, ושאתה שואל בכחול לבן, אתה שומע קצת גמגומים. בוא נעשה רגע סדר. הרי אם הערבים לא תשבו בקואליציה, זה נאמר מעל כל במה. אם תשענו על הרשימה המשותפת מזה שמנעו מהאופוזיציה כל מיני תסריטים פוליטיים אחרים, אני לא יודע. אבל אם מוצאים את הרשימה המשותפת רגע מחוץ לשיח על הקמת ממשלה בראשות כחול לבן, למה שמבחינתכם זאת בחירות, אלו בחירות אחרונות לתקופה הקרובה? למה? כי מה יקרה?
קודם כל, אתה יודע, כל זה ניתוחים ש... שכולנו נהיה חכמים יותר בעוד 5 ימים, כן? כולנו באשרות, ובבחירות הכל יכול להיות, לכאן ולך, אתה יודע, אני לא מתהלך בגדולות, ואני גם, אני בוא בכנות, היו הפתעות, ואנחנו מאוד מקווים שתהיה הכרעה. אחרי שאמרתי זה שאף אחד לא באמת יודע, אני אגיד, בכנות כרגע על פי כל הסקרים, יש הפלונטר נמשך, לליכוד יכול לדבר על 61, אין שום סקר שהוא מגיע לשם, וגם אנחנו בבעיה. לאן אנחנו בכל זאת שואפים? לשני מקומות. אחד ליתרון משמעותי על הליכוד, שייצר תחושה של הכרעה, כלומר שהציבור בחר באופן מובהק, והתיקו, לפחות בין המפלגות הגדולות, נשבר. הדבר השני, אני מקווה שיהיה לנו רוב של מה שאנחנו מגדירים מפלגות שמאמינות בישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. אם יהיה לנו רוב כזה, שהפעם בבחירות האחרונות לגוש, לבלוק היה 55 ולנו 52. אבל אם זה יתהפך, אנחנו מאמינים שנוכל להקים ממשלה. יכול שבחלק הראשון תהיה ממשלת מיעוט, אבל אחר כך אנחנו מאמינים שהבלוק יישבר ונוכל להקים ממשלה, ממשלת אחדות רחבה לטובת עם ישראל.
אוקיי, אז קודם כל, הסבר מניח את הדת איך תוקם בדיוק הממשלה, בלי להתייחס לכל מה שאתה אומר, פרשנויות וספקולציות. קשה לראות את זה, בוא נודה על האמת.
כרגע הסנריו הכי סביר, אני אומר בעצב גדול, כן, כדרה לכולנו, זה שהפלונטר נמשך.
כן, שזהו, שולחים לפעם רביעית וחמישית ושישית, מי יודע כמה.
ולכן אנחנו אומרים לאנשים, מי שלא רוצה בחירות רביעיות, שתביל, כחול לבן, תעזרו לנו להשיג הכרעה בסיבוב הזה.
כן, אבל כדי שזה יקרה, אתם צריכים להביא הרבה מאוד מנדטים חדשים. וזה כמובן אם אתם סוגרים עם ליברמן, וכמובן אם אתם הולכים...
זה לא הרבה מאוד. בואו נשים את זה, אנחנו עכשיו 52, אנחנו צריכים עוד 2 מנדטים. אנחנו יהיה 54, והוא ירד ב2 מנדטים, זה לא פשוט, כן? אבל
הבנתי.
זה לא מספרים...
אפשר לתחזק ממשלה עם ממשלת מיעוט, כמובן, שהיא פחות מ-60, נניח 54 מנדטים, מול 52, 3 באופוזיציה, זה בריא.
זה עוד זמן יהיה קשה מאוד, אני כן. לא חושב שזה התסריט האופטימלי. אני חושב שבסיטואציה הזו שכל האופציות גרועות, שם אנחנו שואבים כנקודת התחלה. תראה, אנחנו היינו מאוד רוצים שותפים נוספים מהבלוק. כרגע הם אלה שסוגרים את הדלת. אני מניח שכשהם יראו שקמה ממשלה, הם ירצו להצטרף.
טוב, בוא נדבר רגע על שב ראש כחול לבן בני גנץ, איש עתיר זכויות, עוד כרמטכ"ל וכולי, ועכשיו הוא בפוליטיקה, אותנו בתקשורת החרדית, הוא לא מתראיין, לא מדבר, לא אפילו בניגוד לנתניהו ואחרים, אבל הוא היחיד שלאורך שלושה סבבים, אנחנו לא יכולים לשאול אותו את השאלות שאנחנו רוצים לשאול, אז לכן ככה אני גם שואל אותך את השאלות, ותנסה באמת לענות, אתה יודע, מאזינים לנו עכשיו אנשים שומרי מצוות, שומרי מסורת, שבבחירות הקודמות ראו את הממשלה החילונית, או כל מיני אמירות אחרות, ואז כן מנסים לראות איזה סוג של ניסיון לדברר עם המפלגות החרדיות. איך אתה מרגיש בשיח הזה שביניכם לבין כל כך הרבה מנדטים שהם אנשים חרדים?
תראה, קודם כל אני משתדל כן להתראיין.
כן, כן, לכן אני לגמרי.
אבל תראה, אני, זה לא סוד, אני לא היה לי קל עם הממשלת אחדות חילונית, אגב גם לבני גנץ עצמו. אני חושב שדיברת בהקשר של יהדות ומסורת, אני חושב שכשבני גנץ בכלל ראש הממשלה זה כנראה ראש הממשלה הכי מסורתי שהיה פה אי פעם. כלומר, דווקא כי אני מכיר אותו מקרוב, גם ברמה אישית, אנחנו הולכים כבר יחד כמה שנים, לא רק סביב החיבור הפוליטי. זה איש, אתה יודע, סתם את זה דוגמה קטנה, הוא היה כלי שבק לפני כמה שבועות, אז הוא רוצה כמובן, עלינו לבית כנסת, קודם כל הוא בא עם הטלית שלו, אחרי זה הוא בא לבית כנסת, עם הכיפה שלו כמובן, אחרי זה, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים ניגשים, נערות בסידור, האיש שולט וזה עולה לתורה.
הכל בסדר. אבל חילי, מי כמוך יודע, בוא, לכל אדם בסוף יש איזה סבא רב, והוא, יש לו איזה זיקה למסורת. אנחנו לא מדברים עכשיו ברמה האישית. אין לאף אחד אינטרס להיכנס לחייו האישיים של בני גנץ, ולא זה העניין. אנחנו מדברים על הגישה של מנהיג, של ראש הממשלה לעתיד.
קודם כל בסנטימנט הוא מאוד קרוב לדת. אבל אני אגיד לך יותר מזה, בני גנץ ביום ראשון, אגב גם שאמרנו ממשלת אחדות חילונית, בני גנץ הקפיד להגיד, זה לא שאנחנו לא רוצים חרדים אצלנו, אנחנו מעולם לא תפסנו חרדים, צריך לעשות סדר בדבר הזה, מעולם לא תתפוס ביטוי אחד של בני גנץ, שפוסל את המפלגות החרדיות, לא בסבב הזה ולא סביבו מתבדלים. הוא אמר, גם ממשלת אחדות חילונית, נקים ממשלת אחדות עם הליכוד, זה יהיה הבסיס, נתאם קווי יסוד, ואז נזמין את האחרים להצטרף, כולל גם המפלגות החרדיות. מי שמתעקש באופן עקבי להחרים אותנו, אפילו לא הגיע לפגישה של בני גנץ היה את המנדט, זה המפלגות החרדיות, עכשיו, זה מעציב אותי מאוד. כל שיח של צינה ופילוג מעציב אותי, אגב גם שהוא מגיע מאיתנו, אני לא, אתה יודע, אני לא מטיל רפת.
אוקיי, חבר כנסת חילי טרופר.
חיבור פוליטי מבחינת בני גנץ וכחול לבן לגמרי רלוונטי, תלוי בהם.
נאחל לך רק בריאות וטוב, תודה רבה לך.
תודה לכם.
ערב טוב, אנחנו סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לטכנאי שי נוימן, לעורכת הראשית אסתי פלד. נשוב אחרי החדשות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. יד נשוב. כל חי.